טוב, שלום לכולם. אנחנו אכילונו באיזה השוואה בין שאול לבין דוד בראי פרשת המלך. אמרנו שאנחנו ניתן איזושהי סקירה, העליתי אותה גם על הכתוב, כדי לתת תמונה גדולה. כמובן, הפרקים האלה מצריכים לימוד הרבה יותר משמעותי, להיכנס אליהם לראות. אני לא אדלג עליהם לגמרי, היום אנחנו נערוך גיחה פנימה כמה פעמים אל תוך הפסוקים ונראה את הדברים בפנים ולא רק בסיכום. אבל אחרי הכל, הכוונה שלי הייתה לראות את פרשת המלך, את החידוש הגדול בהופעה של מלכות, ולראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בדורו של שמואל שאול, קודם כל, אחרת לגמרי, שונה מאוד מפרשת המלך, ולראות איך ההשלכה לכך, שבאמת זה סיפור אחר. זאת אומרת, ממליכים את שאול, אבל זה לא פרשת המלך, זה משהו אחר לגמרי. עד כדי שהקדוש ברוך הוא באיזשהו שלב וגיד, ניחמתי כי המלכתי את שאול, לא, לא, זה לא, כמו אותו ביטוי שיש במבול, ניחמתי כי עשיתי, מפרקים את הכל, זה לא, זה לא בעיה צדדית. זה לא פרט, זה לא נקודה, זה כל הסיפור עומד על רגליים אחרות, זה לא פרשת המלך. אנחנו נמצאים שם, אנחנו רואים איזה פערים בפרשת המלך, בתפיסה, זה עולם אחר לגמרי מפרשת המלך. ואז אנחנו מגיעים לפרק תתווה עם המלך, וששם לוקחים ישור את המלכות, אנחנו ניגשים אליו בראייה מערכתית ולא באיזה נקודה. שמה, לא שמה, אלא להבין את היסודות שעליהם עומד כל הבניין. ולראות שיש פה תמונה הרבה הרבה יותר גדולה. אז לשם אנחנו חותרים. כמו שאמרתי, העליתי את הדברים, ואנחנו נערוך גיחה ובעזרת השם. אז אני חוזר על הראשונות באיזושהי תמונה, ככה רץ על נקודות שראינו. אנחנו ראינו שפרשת המלך מדברת על כך, שבאיזשהו שלב בהיסטוריה, עם ישראל עובר מהפכה. מה זאת אומרת מהפכה? עד היום המנהיגים היו שלוחיו של הקדוש ברוך הוא. לך ושלחך אל פרעה והוצא את עם ישראל ממצרים. בעצם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, מקבל את הכוח שלו מהקדוש ברוך הוא, ובא אל העם עם הכוח של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מקבל מהעם כוח, הוא נותן לעם כוח. זה היה משה רבנו. הדבר הזה יש לו הרבה השלכות. מנהיגות משה איננה בעצם ראי ההיפוך של מנהיגות המלך. ולכן זה לך עוד שאנוכי שלחתי, אם כולם ידעו שאני שלחתי הכל בסדר. אין למשה דין של מורד במלכות חייב נמצא. למה? כי דין מורד במלכות, תסתכלו בפסוקים, הוא נמצא בספר יהושע בפרק א', אומרים אותו שניים וחצי השבדים, כל אשר ירואה את פיך מות יומת. איך אתם יודעים? מאיזה כוח מות יומת? למה זה לא כתוב בתורה? זה לא כתוב בתורה כי זה לא דין תורה של הקדוש ברוך הוא, זה דין המלך של האב. ומי שמייסד אותו זה שניים וחצי שבטים, ומשם חז"ל לומדים את ההלכה הזאת. למה אין בתורה? כי למשה לא היה הדבר הזה. למה לא היה? כי משה הוא לא מלך, הוא לא מקבל כוחו מעם. יהושע גם לא מלך, אבל יש פה התחלה קצת מעם, כי יש תהליך. והציר הזה שבעצם העם בוגר והעם בשל, ובאיזושהי נקודה זמן העם אומר בעצם, אשים עליי מלך ככל הוגים אשר סביבותיי, שלא הקדוש ברוך הוא שולח להם שליחי, אלא שליחי העם התבגרנו. רגע, אבל מה? אז ככל הגויים בית ישראל? לא, לא, לא. אנחנו כבר מאות שנה, הקדוש ברוך הוא היה שליח, ולאט לאט הוא פינה לנו מקום, ועכשיו אנחנו כבר לבד. ממש כמו ילד כלפי הוריו שהוא בוגר, ובאיזשהו שלב הוא אומר לאבא ואמא, אבא ואמא, עד היום אתם אמרתם לי מה לעשות פה, ושיקול הדעת היה שלכם וכן הלאה. תודה רבה. צרבתי את הדברים, מעכשיו אני יכול לעשות אותם בעצם. לפעמים הוא לא אומר את זה כל כך יפה, נכון? לפעמים הוא אומר את זה עם מרידה, קורטור של מרידה, ולפעמים עם מרידה גדולה, אבל המחנה המשותף זה תהליך של התבגרות, תהליך של התבגרות, ניתוק של חבל התבור. זהו, כבר חי הנושא את עצמו, וזה ברכה. הדבר הזה לא קורה בפרשת המלך של ספר שמואל, לא קורה. הם מתחילים, הם רחוקים בכל הפרמטרים. מי שכן הולך לשם, זה עמי ארצות, ראינו בפעם הקודמת, אבל הם עמי ארצות, הם קרובים בפרשת המלך, אומרים חז"ל, אבל אפוא, לא ביקשו כהוגן. למה לא ביקשו כהוגן? הם לא רצו הם לא רצו דווקא דרך הנביא, והם רצו מלך עם סמכות יותר גדולה, ומלך יהיה עלינו, וראינו את כל עד הרבה, הם יותר מתאימים לפרשת המלך. לא פרשת המלך, המקום הסמוי שלה, זה הנאמנות לשכבה הקודמת, ליסודות. והיסודות זה משה רבנו שהיה שליח של הקדוש ברוך הוא, ויהושע שהיה שליח של הקדוש ברוך הוא, ושמואל שליח של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו התבגרתם. אבל אם אתם מורדים, לא, כי מלך יהיה עלינו, והיינו אנחנו ככל, גם אנחנו ככל הגויים, לא הבנתם את הסיפור. לא הבנתם את החלק הסמוי שלו, שהוא התשתית של הכל. אז אם כן, פרשת המלך איננה יוצאת לפועל בדור הזה. ואנחנו רואים כבר בסיפור של פרשת המלך עד כמה זה רחוק, וגם במודל הזה שמואל לא רוצה. קל בחומר שהוא רחוק מהמודל השלם יותר. וירא בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. רגע, הם לא אמרו תנה. כן, הוא מבין שזה תנה, והוא מתנגד לתנה. הוא מתנגד להעברת הסמכות. זאת אומרת, הוא בעצם בנוי על התשתית הקודמת. שם הנהיג הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. על זה הוא בנוי. ואת זה הוא ממשיך. ואת זה הוא אומר לעם במעמד. רעה ביקשתם לכם מלך. מלך זה רע. השם אלוקיכם מלככם. ומה הדבר האידיאלי? הדבר האידיאלי זה השופטים. אנחנו משפשפים את העיניים. הדבר האידיאלי זה השופטים. כן? בדורו של שמואל, בנקודת המעבר, הוא רואה את עצמו עדיין כשופט וישלח לכם את בדן וכנה, ואת שמואל, גם את עצמו הוא שם ברשימת השופטים שהם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא. אבל מלך זה דבר, ורואים פה איזשהו תהליך מאוד מרתק, מאוד משמעותי, שהמלך בעצם מתנגד באופן אידיאולוגי כתפיסת עולם. הוא רואה דבר, בדבר הזה מרידה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו מוביל את המציאות במורכבות שלה. אם היינו לומדים את הפרקים, זה פרקים מרתקים. כי יש פה דבר, אנחנו רואים בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הולך עם עמי הארצות, שמע בכל העם ושמע בכל העם, והמלכת להם אל. וגם הם לא בסדר, הם לא בסדר, אבל הלב של הסיפור הוא תחיית עם ישראל בארצו. הלב של הסיפור זה תהליך ההבשלה ותהליך הבגרות של עם ישראל, שלוקח אחריות, ולפעמים הוא עושה את זה קצת מרידה, אין מה לעשות, אבל אין אפשרות אחרת. אי אפשר. זה כמו שהורים יגידו, הילד מורד, אני לא נותן לו סמכות, לא סומך עליו בשום דבר, אני הכל הוא עוד יותר חזק משמו. מה קורה? אבא, אתה צודק שיש פה בעיה, אבל האופציה היא לא קיימת. למה היא לא קיימת? כי יש איזה תהליך שהוא מונח בעומק עומק הבריאה, שהילד יתבגר, ואתה לא יכול להתנגש ולהילחם עם העובדה הזאת, כי זה עומק הסיפור. והדרך מה? הדרך מורכבות. לפנות מקום ולכוון ולאט לאט לשלח את היונה שתצא לחירותה ולדרכה, ואין אפשרות אחרת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. גם אם העם מורד, אין אפשרות אחרת. הסיפור הזה הוא סיפור שיוצא לדרך. אם מישהו בחדר הזה יש לו ספק איפה עמדת שמואל, אז אני רוצה, אני חושב שלא קראנו אותה, אז בואו נסתכל את המעמד, המעמד שהוא מדבר אל העם. בואו נחדש את המלכות, כך הוא אומר לעם. בואו נראה, פרק י"ב. ויאמר שמואל אל העם, בפרק י"ב פסוק ו', אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון אשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. אתם רואים? כדאי לראות בפנים. ואתה התייצבו וישבת אתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויושבים במקום הזה. שימו לב, וישלח השם את משה ואהרון. שלוחים של מי הם? של הקדוש ברוך הוא. וישכחו את אדוני אלוהים וימכור אותם ביד סיסרא השר צבא חצור וביד פלישתים וביד מלך מואב ויחמו, וידקו אל אדוני ויאמר חטאנו כי עזבנו וכולי ונעבוד את הבעלים, הצילנו וישלח אדוני את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. הנה עוד פעם שלח, יש בעיות, הוא שלח לכם, הוא לא הפקיר אתכם. הוא מביא פה מה? את תקופת המדבר משה ואהרון ותקופת ארץ ישראל, אבל בסיפור של השופטים. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא אליכם, ותאמרו לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני מלך מלככם. מה זאת אומרת מלך מלככם? כן, והוא שולח לכם שליחים משמו. מלככם זה לא במקום מנהיג, אבל המנהיג הוא שליח שלו. והנה אתה המלך אשר בחרתם, אשר שליחתם, והנה נתן אדוני לכם מלך, אם תראו את אדוני ועבדתם, ולא תמרו ואיתם גם אתם וגם המלך אחר אדוני לכם. הוא לא שולל לגמרי את האופציה, אבל תכף תראו. ואם לא תשמרו בכל אדוני מוליתם את אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאתכם, ואתה התייצבו רואו הדבר הזה אשר אדוני יוצא לעיניכם. זאת אומרת, הוא אומר, אם תהיו, אז יהיה לא בסדר, אז לא יהיה בסדר. ואם תהיו, אם תראו יהיה בסדר, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, הוא נותן את שני הפעולות. אבל מיד אחרי זה, הוא אומר, תראו את הדבר הגדול אשר השם, השם עושה לעיניכם. הלא קציר חיטים, אקרא את אדוני ויתן קולות ומטר. ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר, וירא כל העם את אדוני ואת שמואל, ואמרו כל העם אל שמואל, יתפלל בעד עבדיך. כי אספנו על, כן, ולא נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אליו, אל תראו, אתם עשיתם את הרעה הזו, לשאול מלך רע. רגע, אבל יש סיכוי? לא, זה רע. כי עד היום הוא שלח לכם מנהיגים, ועכשיו אתם בחרתם לכם מלך במקום. רואים את ה... אתם בחרתם לכם מלך במקום. טוב. גם אנוכי חלילה מחתו לאדוני מתפלל בעדכם, אני אמשיך להתפלל אפילו שיהיה מלך, הוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. אני אהיה עוד בתמונה וכו'. טוב, אז שימו לב, יש פה, הוא אומר זה בפורש, הוא שלח לכם שופטים, אז מה הבעיה? אנחנו אומרים, מה זאת אומרת מה הבעיה? אבל מלך זה ממלכה, שופטים הם לא ניהלו את העם, הם כל אחד תושיע את העם יד פלישתים. אבל אין מערכת, אין שרים, אין מערכת ציבורית, אין קולקטיב. כל אחד, איש הישר בעיניו יעשה, ראינו בסוף ספר שופטים. ושמואל רואה בזה יתרון ומעלה. זה לא נראה. זאת אומרת, הוא לוקח אותם כאיזשהו דגם שהוא דגם טוב, דגם שהוא רואה בו את היתרון בדבר הזה. אני רוצה רק שיהיו מודעים לזה. שמואל הוא מנהיג איש רוח. ובתקופתו מה מצב הצבא? אין צבא. מה זאת אומרת אין צבא? רואים. והיא ביום מלחמת, מלחמת השחרור מול הפלישתים, והיא ביד כל ישראל, יש ביד כל ישראל, לא תימצא חרב, כי אם ביד שאול ויונתן ולא. כי אמרו הפלישתים פנים כשו העברים חרב וחנית, וחרושת הברזל לשליטה שלהם, ובכל ישראל אין דבר כזה. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא, עליכם רוצים מלך, למה? רוצים להיות חזקים, רוצים... מה, תתפללו! מה זה חזקים? תתפללו! אתם רואים פה איזה תפיסה שלא רואה את המדינה כדבר... היום אנחנו, ברור, ממלכה. ממלכה זה מדינה, מדינה זה כל ההיבט הלאומי והציבורי וההתנהלות וכן. כל הדבר הזה הוא נמצא בדבר שנקרא מדינה, שמואל לא נמצא שם. הוא מתנגד לדבר הזה. הוא רוצה, הוא מבחינתו, תקופת השופטים, הוא מבחינתו של שמואל, המנהיג זה איש הרוח. זה איש הרוח שסובב מבית אל, ממקום למקום, ותשובתו הרמת הקישם ביתו, וקורא, ומחבר את העם להביא אב שבשמיים, שאוסף את העם במצפה, ואומרים לו כולם, תתפלל עלינו, ומתפלל עליו. רגע. זאת אומרת, יש פה תפיסת עולם. ומבחינתו, אם מלך בני עמון בא עליכם, אז תיקחו שופט, אם תרצו אולי, תיקחו נביא, והנביא הזה יקרא אל השם, ויעשה את מה שאני עשיתי בפרק זין, והכל יהיה בסדר. מה זה מלך? למה מלך? והוא מתנגד למלך, כי התנגדות זה לא מלך כזה מלך אחר. גם נא לנו מלך, כמו שאמרנו, מתנגד לדבר בעצמותו. זה מצד אחד. אז באמת, וואו, זה מורכב. המנהיג הרוחני לא סומך את ידיו ועומד באיזושהי עמדה אחרת מתהליך מאוד חזק שהעם נמצא בתוכו. והוא מתנגד לתהליך הזה ולאן זה הולך. אז שם למעלה יהיה מתח בין הנביא לבין המלך. מה עושים בדבר כזה? שמואל, זה תפיסת עולם. הוא מנסה להניע את העם, דיברנו על זה בפעם הקודמת, הוא מנסה לעצור את העם, תהליך הזה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. טוב, הוא יעשה את דבר השם, אבל הרצונות שלו והאמונות שלו, והוא נמצא במקום אחר, איך להתייחס? פה נכנס גורם, אני חושב, מרתק בתוך התמונה. ואני רוצה שאנחנו נקרא את המפגש הראשון, את הפסוקים שמתארים את המפגש הראשון בין שמואל לבין שאול. מה היה שם? איך הוא? על פניו אנחנו יכולים לחשוב מתח, הוא מחליף והוא מתנגד, שמואל מתנגד, שאול בא להחליף אותו כמנהיג, ומצד שני הוא מתנגד אליו והוא מתנגד לדבר בעצמו, כאילו איך הדבר הזה, מה עומד להיות פה בתוך הדבר. אז בואו נקרא את הפסוקים ונראה. לפני שאני הולך אל הפסוקים האלה, אני רוצה רק איזה קריאה קצרה של פרידה מפרק ח' שהיינו בו כבר איזה תקופה, איזה זמן שהיינו בפרק הזה. אני רוצה רק שנראה את החלק האחרון שלו. החלק האחרון שלו לא מובן מאליו. תראו, אחרי שהמאה ארצות בלשון הגמרא אמרו לא כי מלך יהיה עלינו והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ונלחם את מלחמותינו וכן הלאה. וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באוזני אדוני. השתנה מצב, הוא מדבר, זה כבר, יש מרד, זה לא כמו הזקנים שבאו בכבוד רב, זה כבר משהו אחר. ויאמר אדוני שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. והמלכת עליהם מלך, מה אמור שמואל לעשות עכשיו? מה אתם אומרים? להמליך, אז מה הוא אמור לעשות מחר בבוקר? מה?
להיכנס לבד.
לכנס את העם, אבל מי המלך? מי יקבע? מוקה.
לרפס.
זאת אומרת, יכולה להיות פרשנות ששמואל ימצא את האדם הכי מתאים. נכון? אם לך תעלה מלך, זה אמירה, לך לבצע את הדבר. רגע, ומה המעורבות שלך הגדולה? מי? שיקול דעת. וישם את בניו שופטים בבאר שבע, שם בהתחלה, אמרו לא הבנים. טוב, עכשיו לך למשהו אחר, אבל בעצם אפשר לומר שהאצבע מופנית לשמואל, לחפש את המנהיג הנכון. אנחנו יודעים במקרא מצבים שמחפשים מנהיג והולכים לאדם המתאים ביותר בשיקול דעת. אבל שמואל לא עושה דבר כזה. אנחנו רואים ביום השמואל אנשי עירו, לכו איש לעירו, ואנחנו רואים שגם הוא הולך לעירו ובעצם מחכה שהקדוש ברוך הוא ימליך, והקדוש ברוך הוא יביא, הקדוש ברוך הוא מזמן אותו בפרק הבא. אני רק אומר, זה לא מובן מאלה. יכולנו לחשוב על מעורבות, אבל שמואל רוצה את הכל, רוצה את הקדוש ברוך הוא בכל, בכל הסיפור הזה. הוא רוצה את הנוכחות האלוקית, לא את הלקיחת החיות של האדם, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. וזה מתח שקיים בכל המקרא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבשיל וניקח, ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא, כמו ילד ביחס לאבא, אבא רוצה שהילד כבר יגדל והילד רוצה עוד להתרפק על אבא, ויש בזה אמת וזה אמת, אבל התהליך הוא ברור שצריך בסופו של דבר לאן הוא הולך, אבל זה המורכבות שקיימת. אז אם כן אומר לקדוש, אז אומר שמואל אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר שמע בקולם, והמלכת עליהם מלך, ומבחינתו הוא מפזר את העם ומחכים. טוב, הוא מפזר את העם, מחכים, ועכשיו אנחנו קוראים בפרק י' ובואו נקרא אותו ביחד. שימו לב, פסוק ט"ו. אני תכף אקרא את פסוק ט"ו, אבל לפני כן אני רוצה רק לספר את הסיפור. הסיפור הוא בפרק ט' של אבא של שאול, קיש, איבד את האתונות, שולח את שאול, שאול יוצא עם הנער. זה לא סיפור סתם, זה סיפור מאוד מאוד מעניין. זה הוויכוח בין שאול לבין הנער שלו, זה בערך עומק הוויכוח שקיים בתוך האב. זאת אומרת, האם עבדו האתונות, צריך לקחת ולהוביל את הנכסים של המשפחה, את העולם הזה של המשפחה, את הכלכלה, את כמו במלכות. והנער לוחץ, לוחץ, לוחץ. הנער זה כמו המאה ארצות. תראו ממש, זה הקבלה מדהימה. הנער הוא כמו המאה ארצות. לוחץ, לוחץ. לא עוד. יש פה איזה רואה, ניתן לו כסף והוא יגיד לנו. אין לו כבוד. לרואה. הגילים שם הם לא נעימים. אומר שאול, ודאג לנו, אבא ידאג לנו. אנחנו התרחקנו מאבא, אבא דואג. נכון, שומעים את המתח, את ה... האם ללכת עם מלכות, או האם אבא דואג ושאול, יש לו את הנאמנות הזאת. וכל, וממש זה אחד לאחד, גם ברמה של מילים, אפשר להיכנס לזה. אבל אני לא אכנס לזה, כי, כי אני רוצה להמשיך הלאה, לראות את המפגש. אז מה שקורה, שימו לב, איזה פסוק אמרתי? פסוק תתבר. פסוק תתבר, והשם, או לפניכם. ויעלו העיר, המה באים בתוך העיר, יחד הוא בא עם הנער שלו, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. או, שמואל יוצא לקראת שאול, לא מובן מאליו. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי כי בא צעקתו אליי. עכשיו בואו נקרא את הפסוקים וננסה להבין מה מתרחש בין הקדוש ברוך הוא, איזה שידור הקדוש ברוך הוא משדר לשמואל. אז השם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שמואל, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין. מה עושה הדבר? כשאומרים למישהו מחר בשעה הזאת, כעת, מחר, אפילו מתחילים, לא מחר כעת, כעת, תסתכל על השעון, אולי שעון חול, איזה צורה אחרת, מחר בדיוק בשעה הזאת, אני שולח לך איש מארץ בנימין. מה זה עושה? מה קורה ביממה הזאת? מחכים. זה סקרנות אפילו, נכון? מי זה המחליף? מי זה האיש הזה? זה דבר ראשון. האם יש דרך לדעת מי הוא? כן. כי אם אומרים, מחר יבוא מישהו, אז מהבוקר עד הערב, ויש פה, העם מתאסף פה, רואים שזה אספה, אז מתאספים הרבה אנשים, מי זה המלך? כל אחד, אולי זה זה, אולי זה זה, יש לך מבחר של הרבה אנשים. אבל אם אומרים, כעת מחר ישלח אליך איש מארץ בנימין, תסתכל על השעון מחר, בשעה 14:00 הוא יבוא. אז מה קורה? מכוונים. ולא רק מכוונים, אפשר לפגוע. למה אפשר לפגוע? כי עזרו לך מאוד. זאת אומרת, היכולת של שמואל לדעת מי זה היא גדלה במאות אחוזים. כי בעצם זה לא איזה פענוח משהו שאין לו קצה. יש לו משהו מאוד מוגדר. בדיוק בשעה אתה תראה מישהו, וכנראה ש... ותכף נראה איך זה קורה. אז השם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הבא. הקדוש ברוך הוא לא רק מזמן אותו אליו, הקדוש ברוך הוא משמש כשושבין. מה תפקידו של השושבין? ללוות ולחבר ולהוסיף אהבה. ומה שעושה עכשיו הקדוש ברוך הוא בפסוקים האלה, אפשר יהיה לספור עוד ועוד ועוד נקודות ציון שכולן חוברות לתמונה אחת. הקדוש ברוך הוא יוצר ומזמן, כמו שדכן שמביא קלה ורוצה שהחתן והקלה אז יהיה טוב, ומוצא את הדרך לשבחנה בבנה ולעשות כל מיני דברים שיעוררו את השמחה ואת החיבור ביניהם. הקדוש ברוך הוא שושבים לשידוך הזה שבין שמואל לשאול. עכשיו בואו נראה את זה בפנים. אז קודם כל, יום אחד לפני הוא כבר יודע, אז הוא מצפה. כעת מחר, זה מדויק, אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד. מה זה נגיד? לא מלך, אם אומרים את המילה מלך, מלך זה עשים על נס... העם ביקש מלך, לא טוב. נגיד, זה מנהיג, מילה אחרת, שלא כל כך, היא יותר ידידתי. שנייה אחת. כן, בכל אופן. הנגיד אולי קשור להגד, לדיבור, בניגוד להימלכות בעם, שזה כאילו חולשה מבחינת שמואל שרוצה את הקדוש ברוך הוא נוכח. אז הדיבור זה משהו אחר, הוא גם אולי יותר קשה, זה לא הימלכות, זה משהו אחר. והושיע את עמי מיד פלישתים. מה תפקידו של המלך? לא כמו עם ביקש מלך לשופטנו, יהיה שופטים, נכון? הניסוחים פה הולכים למקום, והושיע את עמי מיד פלישתים. אפשר להתנגד? שומעים? הושיע את... לא, הושיע את העם שלי. מילים מאוד מאוד חמות על, ה... על הסיפור. כי ראיתי את עוני, את עמי, כי בא צעקתו אליי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אין ברירה, צעקתו בא אליי. זאת אומרת, מגיע מי בעצם? מי שיושיע את עם ישראל. את מי זה? לא עם ישראל, את עמי, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו עם משהו אישי כזה. משהו שמחבר את זה לנפש. כי בא צעקתו אליי, אני לא יכול להתעלם מצעקתם, חייבים מלך. לא מלך, נגיד, נקרא לו. ושמואל ראה את שאול, הוא מסתכל על השעון, כעת מחר, הוא רואה אותו, והשם ענה הוא. זאת אומרת, יפה זה איתה. עכשיו, למה זה חשוב שהוא מזהה אותו? תגידו אתם. למה זה חשוב?
יש את הצד שלו פה.
הוא חלק מהמינוי, חלק מהסיפור. אם מביאים מישהו ואתה לא, אתה רחוק פה, מה הוא? לא נראה מתאים. עוד מעט אנחנו נראה מה יהיה עם דוד. וחזל ישבו ביניהם. שם הוא לא זיה. ובאמת דוד זה משהו אחר, והסיפור הולך למקום אחר לגמרי. אבל פה, הקדוש ברוך הוא, זימן, זה לא קרה במקרה, בשושבין הראשי. זה ריבונו של עולם, שליווה את הסיפור. ושמואל ראה את השם והשם ענה הוא. ואז הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. מה זה לעצור? לשים גבולות. שמואל בעד לשים גבולות. בטח, מצוין. הקדוש ברוך הוא בוחר במילים המתאימות, לא מילים שיזעזעו את נפשו של שמואל שמתנגד למלך, אלא בוחר במילים שכולם מחברות את זה לנפשו, שיואב את הדבר הזה, שיהיה שמח בו. ויגש שאול את שמואל. מה זה את שמואל? אני צריך להיות כתוב אל שמואל. עוד מעט נראה. אז עד כאן, וואו, איזה יופי. עכשיו תחזיקו חזק. ויגש שאול אל שמואל בתוך השער. ויאמר, אגיד נא לי איזה בית הרועה. מה קרה? מגיע שאול. שמואל כבר מזהה אותו, מתלהב. ואז הוא מתקרב אליו ושואל לו, שלום, שמעתי שיש פה נביא במקום, אני יכול לדעת במקרה, אתה יכול להגיד לי איפה הוא? סליחה? מה, אתה לא יודע מי הנביא? מה, המלך הזה שמגיע, ואני כבר נתתי את עיני עליו בשמחה, וכבר קורה משהו ומתקרב בינינו, הוא לא יודע מי זה הנביא? אז איזה מלך? הוא לא רק לא, הוא לא תלמיד, ולא, הוא לא יודע. שמואל כבר מנהיג את העם, הוא כבר זקן, ויש פה מישהו שלא מכיר את שמואל. אתם מבינים מה קורה פה? קורה פה משבר. יכול להיות משבר גדול דבר כזה, נכון? מה אתה אומר? הוא לא מכיר את המנהיג. המנהיג עכשיו מסיים, עומד להחליף אותו. הוא לא תלמיד שלו, הוא לא המשכיות שלו. שבר בעצם יש פה. בין הדורות, בין... אז רגע, הכל עומד לרדת לטמיון. אבל שימו לב, ריבונו של עולם, הקדים רפואה למכה. עוד מעט נראה, האם זה שבר שמפיל את הסיפור, או כבר בנינו תשתית של הציווי האלוקי, של שמואל ששומע בכל השם. כבר בנינו את התשתית הזאת, ועכשיו יש משבר, אבל יהיה גם תיקון, ובואו נראה לאן הסיפור הזה הולך. אבל אתם רואים את המשבר? בואו נמשיך. ויגש שמואל את ויגש שאול את שמואל, גם המילה את היא ריחוק, אל זה תקשורת, את זה רחוק יפה. ויאמר, אגיד נא לי איזה בית הרועה. ויען שמואל את שאול ויאמר, אנוכי הרועה. מה זה אנוכי? למה לא אני הרועה? מה זה אנוכי? מה ההבדל בין אנוכי לבין אני? מה? אנוכי השם אלוקיך. אנוכי זה חזק, כאילו אני, זה מילה, אני לא נכנס כרגע לכל ההיבטים של זה, אבל במובן הכי פשוט אנוכי השם אלוקיך זה נוכח, זה ממלא את החלל. ואני זה כאילו מילה קצרה יותר, בלי ההנחחה שהחף הזאת יוצרת. ויש פה אנוכי הרואה. ואז עלה לפניי הבמה. מה זה לפני? שימו לב במקרא, לפני השם. תלמיד לפני רבו. זה קטן לפני גדול. זה השראה, זה סמכות, זה בכל מיני צורות, אבל זה קטן להיות לפני השם, לפני האדון, בשלושת הרגלים וכן הלאה. אז פה, אנוכי הרואה, אז שימו לב, שמואל בא לתקן. מה קורה פה? הוא לא מכיר את הנביא. איזה דבר עולמד להיות? מנהיג שהוא לא ממשיך את הסיפור. זה נתק. אז מה? אז שמואל בא לתקן. הוא אומר, אנוכי הרואה. עלה לפניי לבמה. אז אני בבמה למעלה ועלה לפניי ותהיה לפניי. לפניי זה בסמכות, בהשראה, כקטן בפני גדול. ואכלתם עמי היום ושילחתיך בבוקר. וכל אשר בלבבך אגיד לך. אז שימו לב, שמואל מתחיל משורה של פעולות שמקדדות מחדש. רגע, יש פה מלך, יש פה נביא. ועוד מעט נראה מה חושב שמואל. שמואל, בואו נשאיר את זה פתוח כרגע. מה בעצם היחס בין המלך לנביא? נשאיר את זה פתוח. רק נגיד שפה הוא רואים, אנוכי הרואה, איזה הנחכה של הנביא, עלה לפניי הבמה, זאת אומרת הנביא על הבמה והוא לפניו, אבל יש קרבה, ואכלתם אימי, זה כבר קרבה, ושילחתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך אגיד לך. מה זה המילים האלה? כל אשר בלבבך. מה זה? אז על פניו...
אל תדאג.
מה?
אל תדאג.
כן, כל אשר בלבבך... זה עוד פעם איזושהי הנחכה גדולה של שמואל ביחס אליו. כל אשר בלבך, כל השאלות שלך, כל הספקות שלך, כל התהיות שלך. עוד מעט הוא ישאל על האתונות, אז הוא יענה לו על האתונות. כאילו, אבל אני אגיד לך. זאת אומרת, איזה מין אמירה לכמה בעצם שמואל משמעותי יכול להיות לו. אבל זאת אומרת, כן, בכל אשר בלבך אגיד לך, זאת אומרת, מה שאתה רוצה לשאול אני אגיד לך. אני הרואה, כן, אני רואה דברים שאתה לא רואה אותם. כל הדברים האלה בעצם באים, הייתי אומר, לקזז באיזושהי צורה, או לתת, להחזיר בחזרה את התמונה למקום הנכון שלה מבחינת איך ששמואל רואה את הדבר. שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא, נביא, והוא המלך כבר... מגיעת חלקו של העם, והוא צריך להיות כפוף, הוא צריך להיות שומע, והוא צריך לשמוע בקולו של הנביא. אז הנה, כל אשר בלבבך אגיד לך, כאילו זה משהו שמשחק במקום הזה. אני רוצה להביא לכם מדרש חכמים שמציף פה את הכל בדרך הכל כך מיוחדת של חז"ל. בכל מקום שהם היו הגדירו דברים, כן, הגדירו דברים חד בלי כחל ושרק, ותכף תקשיבו תראו מה כתוב כאן. זה מדרש מוכר, אני משער שאתם מכירים אותו. שמואל כשאמר לו שאול, הגיד ענה לי איזה בית ארון. היה לו לומר, מה אתם מבקשים? אני אומר לכם אחד. אלא נתגאה. אני קורא במדרש תנאים על דברים. אלא נתגאה, ואמר, אנוכי הרואה. אנחנו אמרנו, מה זה נתגאה? זה לא גאווה אישית כזאת של... זה לא אישי. יש פה תקלה. הוא לא מבין מי זה הנביא. הוא לא מבין מה כוחות של הנביא. הוא לא מבין משקלו. הוא אמור לשמוע בקולו. כך תכף תראו עד כמה שמואל תופס את זה ככה. אז הוא נמצא. אומר המדרש, נתגאה. לא היית צריך לענות ככה. אבל תראו לאן החכמים לוקחים את זה. אלא נתגאה ואמר אנוכי הרואה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הרואה? מה אתה אומר? אתה רואה, אתה יודע, ולמי כולכם נעד, או בהמשך, אגיד עליך, זאת אומרת, אתה חושב שאתה רואה, אף אני אראיך, הרקע, שאין אתה רואה. ומתי יראו? בשעה שאמר לו, מלא קרנך שמן, ולך ויש לך אחי אלישי בית הלחמי. בשעה שהוא אמר לו את הדבר הזה. כיוון שבא אלישי, העביר לפניו אליאב, וראה אותו בחור, התחיל משבחו ואמר, אך נגיד השם משיחו. זאת אומרת, העביר לפניו, לפני שמואל את אליאב, הוא רואה אותו ואומר, אך נגיד השם משיחו. ואחרי זה רואים עוד אחד ועוד אחד, הוא לא מזהה. ודאי הוא לא מזהה דוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כך אמרת אנוכי הרואה, אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו, כי מעצתי הוא. העביר לפניו כולן, והוא אומר לו, לא בחר השם באל. מה בעצם אומרים חכמים? חכמים אומרים, שמואל, אתה מנסה בעצם להיות עם סמכות כלפיו, להיות הרואה, להיות הפותר, להיות המקום הזה, ואתה מזהה אותו. נכון? זיהית אותו. למה הוא זיהה אותו? כן, הראיתי לך אותו. אנחנו ראינו, השם, הוא ראה אותו. הקדוש ברוך הוא זימן. ואז זה כאילו גם תיאורטית יכול היה לא להכיר אותו. אבל הכרת אותו, את שאול הכרת. אבל אתה חושב שזה זה הסיפור? חייך שאני מראה לך שיבוא מישהו שלא תכיר אותו. אתה תעמוד. אך נגד השם משיכו. בקונצפציה. אני מייסטיר. הוא דומה לשאול. אתה הולך לסגנון של שאול. זה לא. מראה לו הקדוש ברוך הוא פה, אתה לא רואה אותו. אז נוצר פרדוקס. זאת אומרת, גם אצל שאול, אנחנו רואים שמה, ששמואל מזהה אותו, זאת אומרת, זה כן משהו קרוב לעולמו, ועוד מעט נראה איזה אהבה הולכת ונרקמת ביניהם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם כבר פה מראה לו, בסדר, מצד שני, אבל הוא לא מכיר אותך. במילים אחרות, הוא לא תלמיד. במילים אחרות זה לא המשך ישיר עציף של בדיוק אתה עכשיו לוקח את הנביאים, את התלמידים. מלך זה סיפור אחר. מי שנחנך להיות נביא הוא לא מלך, זה סיפור אחר. בוודאי כהן הוא לא מלך. וגם ראש סנהדרין הוא לא מלך. זה סיפור אחר. זה מסלול אחר. זה כישורים אחרים. זה נקודת מוצא רוחנית אחר. משלימים אחד את השני. ארבע רשויות, כל אחת משלימה את ארבע, משלימות אחת את השנייה. אבל זה ששאול לא מכיר אותו הוא מאוד, נקודה מאוד משמעותית. ויחד עם זה, שמואל בשלב הזה מכיר. שמואל מכיר, קפצנו רגע לפרקי דוד, עוד נראה אותם בפנים, ונראה מה קורה שם עם שמואל, אבל אני חוזר אלינו. אני חוזר אלינו, כי בסופו של דבר, שמואל מכיר אותו, למה הוא מכיר אותו? אז אנחנו ראינו הקדוש ברוך הוא שושבין, ובואו נמשיך עם השושבין. בואו נחזור אחרי ה... ראינו איזה גיחה להשוות לדוד בהקשר הזה, אבל בואו נחזור לשושבין ובואו נראה מה קורה ביניהם. אז הוא ממשיך. אז היה פה סרטון שהוא לא הכיר אותו, אבל שילחתיך בבוקר בכל אשר בימיך. שמואל נתן מענה לדבר הזה. חזל אמרו, המענה הוא לא טוב. חייך, המענה הוא לא טוב, כי הוא נשען על, הם קוראים לזה גאווה, אני קורא לזה לא דווקא גאווה אלא גאווה במובן המושגי, לא במובן האישי, של איזה פגם בשמואל, איזה תפיסת עולם ש, שבעצם הכפיפות הזאת, התפיסה שזה עובד ככה, היא בעצם הגאווה, סוג של גאווה. אני ממשיך. ולאתונות העובדות לך היום שלושת ימים, אל תעשה בטבעך להם, כי נמצאו. ולמי כל חמדת ישראל? עזוב את ה... הסיפור של האתונות קטן. אתה הולך לחפש את הנכסים של המשפחה, ולמי כל חמדת ישראל עומדת להיות מופקדת בידיים שלך? הלא לך ולבית אביך. פה בעצם מה הוא אומר לו? אתה המלך. אתה מקבל את הכל לידיים שלך. כמו הנכסים של המשפחה. אפשר לשאול על ההשוואה הזאת. היא לא פשוטה. אבל לא, לא, אני לא רוצה להיכנס. כאילו להבין לעומק מה זה מלך. ואיך זה בא לידי ביטוי פה, בכל אופן. אני ממשיך. ולאתונות אם כן, טוב, זה ראינו, ואני רוצה להמשיך. עוד קצת, ויקח שמואל את שאול ואת נערו, וישם להם מקום בין הקרועים, ואומר לטבח לשמור מנה, ויש פה איזה סרטון, יש פה איזה בעיה, אבל לא ניכנס אליה, והוא מכבד אותו. וירדו מהבמה העיר וידבר עם שמואל על הגג. למה על הגג? למעלה. הוא מגביה אותו. כמו ששמואל הוא היה כולו. רמתיים צופים גבוה. וישכימו ויקרא לו את השחר. ויקרא שמואל לשאול ויאמר קום אבל אשר לכך. היה קום שמואל ויצאו שניהם. הוא שמואל לחוצה. יש פה אירוע לא יאומן. שימו לב. הוא רצה להעלות אותו על הגג, שמואל, שאול לא עלה עליו. איך רואים? וישכימו. ויהי כעלות השחר. ויקרא שמואל אל שאול על הגג. לאמור קומה בשלחך. ויקום שמואל ויצאו שניהם ושמואל החוצה. לפני כן, כן, יש פה סיפורים אגב. נניח לזה. הם היורדים. זאת אומרת, אני מבין שהוא רצה להמליך אותו על הגג כאיזשהו ביטוי למקום גבוה. הם היורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור, והשמיעך את דבר האלוהים, פה בעצם. ויקח שמואל את פח השמן ויצוף על ראשו, וישקהו. ויאמר הלא כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. זאת אומרת, אוהב אותו. מה זה הנשיקה? זה אהבה וקשר. ומיד אחרי שהוא עוזב אותו, הוא נהפך לאיש אחר. ושמואל, אנחנו נראה, אוהב את שאול. זאת אומרת, בעצם תמונת מה שבעצם אנחנו אומרים, כן, תמונת תפיסת עולם שלו לא השתנתה. הוא חושב שמלך זה חטא, הוא חושב שזה לא צריך להיות. אבל אם כבר יש, והקדוש ברוך הוא אומר שיש לזה סיכון, אז בעצם הוא הולך איתו. ומה שאני בעצם רוצה לומר, שאפשר לראות מכאן סימני דרך לאהבה גדולה שאהב שמואל את שאול. ואם שואלים איך זה התחיל, עם השותבינים של הקדוש ברוך הוא, שיצר אהבה, יצר קרבה, יצר חיבור ביניהם, היה הוביל את שמואל, את שאול אליו, והדבר הזה, גם אם הוא עלה על סרטון, סרטון מחויב, כי בעצם צריך ששמואל יבין שזה לא אותו דבר, יחד עם זאת, החיבה קיימת. אנחנו רואים אותה פה, גם בפרק י"ב, רואים את בתוך הדברים העקרוניים יש פה גם חיבה של שאול. הריתם כי בו בחר השם, כי אין כמוהו בכל העם. מה זה? רואים את הביטויים האלה, נכון? איפה זה? בואו נסתכל את הלשון פה. הריתם, איפה זה נמצא? רגע, בהמלכה. לא, אפשר להגיד בהמלכה. איפה ראיתם כי בו בחר השם? איפה זה נמצא? כי אין כמו בכל עם, אומר שמואל.
יוד כף דלי.
איפה? יוד כף דלי. נכון. גם הסיפור של האותות, אפשר לראות את הדבר הזה. יוד כף דלי. הנה הוא נחווה אל הכלים, היריצו, ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם, ויראו כל העם, ויאמרו יחי המלך. רואים, יש אהבה. בתוך המקום הזה, נוצר מצב, שבעצם שמואל רואה את המלך, במידה רבה כמי שאמור לשמוע לכל הנביא, וכפוף. אל הנביא. ובעצם יש איזה צד שהנביא הוא מנהיג על. הוא מנהיג על והמלך הוא עושה כל מיני דברים. אבל משהו, אם תרצו, קצת כמו באגודת ישראל ובציבור החרדי, שיש את גדולי התורה שהם בעצם אומרים את ההחלטות וקובעים מה שיהיה. והפוליטיקאים הם פוליטיקאים, הם אנשי מעשה, הם אנשי יישום, אבל בעצם ההחלטות החשובות נמצאות ביד הנביא. ככה שמואל רואה את הדבר הזה. ואנחנו רואים אותו, אם תרצו, הסתכלו בפרק י', קודם כל, בפרק י', בסוף הפרק, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. רגע, יש מלך. שמואל שולח את העם. למה אתה שולח? אין פה קו ברור. כשיש טקס החלפת קצינים, מחת, אז בתחילת הטקס המחת הקודם הוא המפקד, ובתום הטקס המחת החדש הוא המפקד. נכון? יש קו מאוד ברור. הקו הזה לא ברור, הוא לא חד. איך רואים את זה בכל מיני נקודות? אפילו פה, בסוף פרק י"ב, אחרי שהוא אמר את כל הבעיות שיש ואת כל התפיסת עולם הלא שלמה שלכם והמשובשת שלכם בבקשת המלך, אז הוא אומר, חלילה לי, גם אנוכי, אל תדאגו, חלילה לי מחתום מהשם להתפלל, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישר. מה זה כולל? אין קו חי בעצם בין הדברים, כי הנוכחות של שמואל בדור הזה היא נוכחות חזקה בתפיסה, בהמלכה, ראינו את זה לאורך כל הדרך. ואם תרצו, הריגת אגג, למה הוא הורג את אגג? בעצם כמו אומר, אתה לא ראוי, כי אתה לא בסדר, אתה חטאת. אז הכוח חוזר להרוג את המנהיג, הוא חוזר למלך, הוא חוזר לנביא, ובעצם לא נמצא. ואם תרצו, המבחן שהוא עושה בפרק י"ג, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, ששמואל אומר לו, אתה לא יוצא למלחמה, אפילו שיהיה מה שיהיה, אתה לא יוצא למלחמה, אתה מחכה לנביא. וכשהוא לא שומע בכל, הוא לא שומע ומקריב את הקורבן, נזכרת, איבדת את המלכות. ממלכתך לא תקום, למה? כי לא שמעת. על מה לא שמעת? על זה ששיבת ימים תוכל. ולמה למה, למה לחכות? ושווה זה ניסיון לא יאומן. 30,000 רכב, 6,000 פרשים ועם כחול אשר אספת הים עומדים בצד של הפלישתים, וחרב החנית לא תימצא ביד ישראל, כי ביד שאול ויונתן בנו, יחסי כוחות קשים ביותר, והוא צריך לעמוד במבחן, לשמוע בכל הנביא. ובפרשת המלך, פרשת המלך, אתה שמע בכל השם, זה המבחן שלו, לשמוע בכל השם. והדבר הזה, לשמוע בכל השם, לשמוע בכל הנביא שבעצם מביא את דבר השם, זה נקודה מאוד מרכזית, כי בעצם זה מקור הכוח שלו, זה מקור הסמכות שלו שבא מהמקום הזה. רואים את התמונה? תמונה הזאת, אם אני עכשיו חוזר על הדף, בואו ננסה לראות פה איזה תמונה. אז אמרנו ככה, מקור הסמכות, מעמד הנביא והמלכה, שמואל מושך את שאול בארבע עיניים. זה מה שראינו עכשיו. אז העם לא נמצא שם, הכוח שלו לא ניתן מהם, הכוח המקודש שזה המשיכה, הוא ניתן לו מהנביא בארבע עיניים. ומשם ואילך הוא מלך. זה מה שראינו היום. ומה מעמד העם בהמלכה? אומרים יחי המלך, יש פה. ואחרי זה לחדש את המלוכה וישמח שם וכו'. אבל אין משיכה. למה אין משיכה? כי העם לא נותן כוח, העם מקבל אותו, העם שמח בו. שמואל יודע שבלי עם, אם כל הדברים יהיו בלי עם, אז זה לא יעבוד. אבל זה לא מושתת על העם, מקור הכוח זה לא העם, ודאי לא החלק המקודש שלו. ובאמת מידת ההיכרות כתבנו עם העם של המלך, העם את המלך ואת המלכה. מישהו מכיר את שאול? לא. זאת אומרת, זה באמת משהו שהקדוש ברוך הוא מביא. ואם תרצו השלכות לעובדה שמקור הסמכות זה שמואל, אתם רואים פה בדף, צד ימין, שמואל ממשיך להיות בעמדת מנהיגות גם לאחר המלכת שאול. בתום מעמד המלכה, אז הוא שולח אותם איש לביתו, גם אנוכי חליל עלי, שיבת ימים עד בואי אליך, ודחיית שאול באי קיום ההוראה הזאת, לא קיימת, נשכלת, וגם מנקודת מבטו בפרק י"ג, מה שראינו, וכן במלחמה בעמלק. אתה שמע בכל השם. לא שמעת? איבדת את המלכות. הנה שמוע מזה וכתוב. אתה לא שומע, אתה צריך לשמוע בכל השם, זה הנקוד. ויש מבחנים קשים לראות כמה אתה מסוגל לשמוע. שכל המלכות תהיה כפופה לקדוש ברוך הוא. טוב, זה מה שראינו. ועכשיו בואו נלך לדוד ותראו שזה סיפור אחר לגמרי. כל מה שראינו פה, זה נכון בשאול. זה תקופה, זה דור. אבל עוברים דור. וכל הסיפור מתחלף. מה אתה שואל?
יכול להיות שזה רק המלך, ולא על כל מלך באמת, אם שאול נניח היה מפריע,
נכון, אבל לדוד אין דבר כזה, לא, אפילו לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין סוג כזה של התנהלות מול הקדוש ברוך הוא, ומול הנביא. הוא לא קיים. זה סיפור אחר, פשוט, זה עובד אחר. בואו נראה. קודם כל, מעמד הנביא בהמלכה, שמואל אמנם מושך את דוד במעמד זקני העם, אבל אנחנו יודעים שהוא ממשיך להיות, הוא לא מלך, שאול הוא מלך, לא קרה באמת שום דבר ממשי. מבחינת ההתנהלות הוא עדיין לא מלך, והוא מתייחסים אליו כמורד במלכות, כולם, הוא, לא, לא, זה משהו, איזה פנימי שהתרחש. אם היינו לומדים את זה לעומק, היינו רואים שבתוכנית האלוקית המקורית זה לא היה אמור לקרות. אחרי ששמואל אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, ניחמתי כי המלכתי. ניחמתי. וזה מין נחמה לשאול, ואולי מתי אני, זה הולך באיזשהו כיוון, הנחמה הולכת למקום אחר, תהליכי, איזשהו משהו שצריך לקרות. ושמואל אומר, הקדוש ברוך הוא מאס בך. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מאס, זה היה טוב ועכשיו זה נמאס. ניחמתי, זה לא הסיפור. שמואל שומע מאיסה עוד פעם ועוד פעם. אומר, הקדוש ברוך הוא מאיסה, אז צריך להחליף אם זה מאוס. ואפשר לראות בפסוקים, אתה לשיטתך אומר שזה מאוס, אז אין ברירה, אז תמשך משוח. אם זה היה ניחמתי, לא צריך, תסתכלו בפסוקים, תראו, זה מדויק.
זה בגלל שמואל בעצם?
מה?
זה בגלל שמואל.
המשיכה? אני מבין שהמשיכה קשורה, היא קשורה. הרבה דברים קורים. הקדוש ברוך הוא פועל בתוך העולם בכלים של בני אדם, ובכלים של הנביאים, אבל לא כדאי להיכנס לזה. זה יותר מדי רזולוציה. אמרתי, מי שירצה באופן אישי, אני מוכן לפתוח איתו את הפסוקים ולהראות את זה אחד על אחד. בואו נחזור אליהם. מה שאני אומר, בעצם המשיכה של שמואל את דוד, היא לא הסיפור. הוא לא מלך. מה כן הפך אותו להיות מלך? ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה. איפה הנביא? לא במעמד נביא. זאת אומרת, עכשיו נעשה את פעולה של משיכה. משיכה זה כמו כלי הקודש, זה כמו אהרון הכהן ובניו. זה לקחת משהו ולתת לו את מימד הקודש שבעצם יש בו. המשיכה הזאת נעשית על ידי העם פעם ראשונה. ובפרק ה', זה בפרק ב', על ידי יהודה, סליחה. ואחרי זה ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונה. כל ישראל מושכים ביוזמתם את דוד ללא נוכחות נביא. ויבואו כל זקני ישראל למלך חברונה ויחות להם המלך דוד ברית בחברון לפני השם וימשכו את דוד למלך על ישראל. כמו בפרשת המלך. בפרשת המלך, מי בעצם נוצא, מי ממליר? שום תשים אליך המלך. אשר יבחר, בפשוטו של מקרא, זה אשר יבחר בעקבות הפעולה שלכם. דיברנו על זה. אז שום תשים אליך המלך, העם, וזה מה שקורה אצל דוד. וואו. אז אנחנו שואלים, מי נתן את הכוח לדוד? שמואל סימן, אמר, נוסיף איזשהו מימד שיש לו את המורכבות שלו, אבל זה עוד לא מלך. מי נותן לדוד את כוחו כמלך? וואו, אנחנו מתחילים לשחק על המגרש של פרשת המלך, שבעצם הוא מקבל את כוחו מהעם, סוף תשים עליך מלך, מתחיל להתרחש במקום הזה. מעמד העם, את זה ראינו, העם הושך ומעניק לדוד מעמד של ערך מקודש, מידת ההיכרות של העם עם המלך בעת ההמלכה. אז אמרנו, העם נותן כוח לשאול, אומר יחי המלך, ולא מכיר אותו. כשהעם מושך את דוד למלך, הוא מכיר אותו? הוא מכיר אותו לגמרי. עיננו עצמך ובשרך אנחנו. גם ביות שאול מלך עלינו, אתה היית מוציא, מביא את ישראל. כל ישראל, כל זקני ישראל, כל שבטי ישראל באים אליו. אחדות של כולם, מכיר לכי. אתה האיש המתאים. על סמך מה? יש לנו הרבה מסרים. גם ביות שאול, אתה היית מוציא. אנחנו רוצים אותך. עצמך ובשרך. אנחנו ואתה אחד, עצמך זה עצמות והרקמות, בכל הרמות, אנחנו רוצים אותך. העם מכיר את דוד שנים רבות קודם המשיכה, ומשיכתו אותו היא ביטוי עומק לרצון העם, ויבואו כל שבטי ישראל וכו'. השלכות לעובדה שמקור הסמכות הוא העם. שימו לב, שמואל, מעורבות הנביא בניהול הממלכה, שמואל אינו מורה לדוד מה לעשות. תחפשו, לא תמצאו, אין דבר כזה. אנחנו רואים אחרי זה, נתן וגד, הם לא אומרים לו מה לעשות. מתי הם אומרים לו? כשהוא התנתק מעם ישראל והלך לארץ מואב, אומרים לו, לך תתחכך עם העם. אבל זה בדיוק אמירה הפוכה, אתה חייב להיות מול העם, כי העם מקור הכוח שלך. אתה צריך להתחכך עם העם, אתה לא יכול לברוח לתנאים סטרילים ולחכות שהכל יקרה. תתבוא, תתמודד, תפתור בעיות. זה בדיוק אמירה הפוכה, אמירה שמחזירה אותו בעצם לתוך העם. לתוך המעגל הזה, לתוך ההתמודדות הזאת, ועם ההתמודדות הזאת אי אפשר לברוח ממנה, ואתה מחויב אליה, ואתה נמצא שם. אבל משהו כל כך בסיסי אצל שמואל, שפעמיים לקח את המלכות משאול, פעם אחת אחרי פרק י' ג' בסיפור שם, שבעת ימים תוכל אליך, ופעם אחת בפרק ת'ו', שמה, אתה לא שומע בכל הנביא. אנחנו עוברים לדוד. זה לא הנושא. אין כפיפות כזה, זה לא הנושא. יש מצב שהוא בא אליו אחר, מעשה דוד לבת שבע. הוא גם, הוא אומר לו משל, כבשת הרש. המלך אומר את הפסק דין, העצמה של המלך, הוא אומר לו, אתה האיש, אני האיש, לוקח אחריות. והנביא, לא תמות. הוא שומט ממנו את הסיפור. אבל זה משחק כיסאות אחר לגמרי. זה סיפור אחר לגמרי. וזה לעמוד מול המלך. שימו לב גם מתי הוא בא אליו. לא מיד שהוא עשה את זה. הוא בא אליו אחרי שנולד הילד. למה אחרי שנולד הילד? כבר הוא 12 חודשים מחי דוד ובת שבע. 12 חודשים הוא לא בא אליו ולא אמר לו אף מילה. אף מילה. איך אנחנו יודעים? הוא לא חשד בסיפור של כבשת הרש. הוא לא חשד לרגע אחד. הוא לא אלא בדעתו שהוא. אם הוא היה כבר במסע ומתן איתו על הסיפור, זה לא היה נגמר ככה, זה היה הולך למקום אחר לגמרי. דוד לא חשד לרגע. מות יומת האיש! וגם ארבעתיים ישלב. ככה. מקפיד על הדבר הזה. אתה איש! קולט מיד. בכל אופן, אז מה שאנחנו בעצם רואים, שהמבנה של פרשת המלך, מתחיל לבוא לעולם בתקופת דוד. אז עכשיו ראינו שגבי עם הנביא היה מעורב, אבל זה מעורבות ברמה מאוד נמוכה, שלא לא משמעותית, ולא דומה בעצם לסיפור של שאול. אז אצל שאול המודל הוא, אם תרצו, כמו המודל של לא כמו, נדבר, זה הנביא שנותן לו כוח, והכוח נמצא ביד הנביא. שממשיך ומצווה עליו והוא צריך לשמוע בקולו, יש לו מבחנים של שמיע בקול, ועל זה יקום ויפול דבר לשמוע, וגם המעורבות של שמואל שהיא קיימת בדבר הזה אצל דוד. הנביא והמלך עובדים זה לעומת זה. הנביא אומר דברים ודוד מתייחס אליהם ברצינות גדולה מאוד. אחרי בסיפור כמה פעמים שוב לארץ יהודה, הוא שב לארץ יהודה, הוא שומע, אבל זה לא סמכות, זה לא הנקודה של סמכות, זה משהו פנימי, משהו ברמה אחרת. ואז הוא אומר לו, אתה האיש, הוא עושה תשובה גדולה כתוצאה מזה. אבל לא איזה מין מילת סמכות שאתה צריך לשמור עליה וללכת, ויש לך ניסיון, אתה תשמע בכל השם או לא תשמע. זה אפיק אחר, זה אפיק של שתי רשויות, שהמלך יש לו כוח גדול, יש לו סמכות גדולה, והוא קיבל את כוחו מהעם, והוא עומד מול הנביא ושומע בכל השם, זה מאוד מאוד משמעותי לו, אבל זה הולך למקום אחר. ברכת השם אלוהינו.